אז בשיעור הזה לפעמים אנחנו עוסקים בפרשת השבוע ולפעמים אנחנו עוסקים בניון הדיומה. והסוגיה שבה אנחנו נעסוק היום זו סוגיה מיוחדת, בהחלט קשור לניון הדיומה. בעוד מספר ימים אנחנו מגיעים ללג באוימו, למד ג' באוימו, יוימה דהילולה דרב שמעון בר יוחאי, התנא הוא אלוקי. והיום אנחנו עוסקים בסוגיה שנוגעת למנהגי לג באוימו. לפני שאנחנו מתחילים השיעור היום, נכוון כולנו שדברי תורה שאנחנו לומדים היום בערב יהיו לרפואוס המשלים של איש ואישה, ששניהם צריכים רפואה שלמה, לא בעל ואשתו, אלא איש לחוד ואישה לחוד. יחזקאל יצחק בן רוחל גיטל, אדם צעיר שעבר התקפת לב קשה והוא צריך לרפואה שלמה, ורוחל שושנה בת מרים, שממש בשעות האלה עוברת ניתוח להסרת גידול בחוץ לארץ, שהקודש ברוך הוא ישלח להם לפועה שלהם מן השומיים, למה חבריהם ושסוג ידיהם, וזכותו של דבשום ובייחו יעמוד גם להם בקרב כל חולי ישראל, שהקודש ברוך הוא ישלח להם לפועה שלהם ובמהרו, וגם אנחנו לומדים תורה לרפואתם. אז בנוגע למנהוג הלג באימו מנהג ארץ ישראל בפרט, ומנהג מנהג הוא עולם, אפשר לומר בכלל, שהיום הזה הוא יום שמחה. רבים, מאות אלפים, עולים צפונה כדי לחגוג בציון של רב שמעון במירון. אנשים בעצם באים מכל העולם כולו, אלפים רבים של אנשים באו מחוץ לארץ כדי לחגוג ל"ג בעומר במירון. והיום המנהג הזה נראה טבעי ומובן מאליו, אבל היו רבים מגדולי ישראל שפקפקו על עצם מנהגי השמחה בל"ג בעומר. והרס"ם סופר בשלוש מקומות מביע פליאה על המנהג הזה. שוב אז חס"ם סופר ירדי הסמן ריש למד גימל, עוד פעם בדרשות חס"ם סופר חלק בייז עמוד שין צדק, ועוד בשלישייה חס"ם סופר תורת מוישה וחומש ויקרו, יש הספד שחס"ם סופר נסע על הרוגי הרעש בצפת. ובשלושת המקומות האלה חס"ם סופר מביע פליאה כיצד זה שמחים בל"ג בעומר. הלא אמרו חז"ל קושי סילוקון של צדיקים כשריפס בייס אלוקינו. חס"ם סופר לא מביא את זה, אבל יש ירושלמי ביומד אב בייס ומד א', ובירושלמי כתוב שסילוקם של צדיקים קשה כיום שבירת הלוחות. אם אנחנו צריכים לבחור את שני האירועים הנוראים ביותר שקרו בתולדות עם עולם, מהם שני השברים הגדולים, הם לא חורבן הבית ושבירת הלוחות. ובדברי חז"ל אנחנו מוצאים שסילוקם של צדיקים, יום מותם של צדיקים, נמשלו גם בשבירת הלוחות וגם כסלפס בית אלוקינו. אנחנו מתאבלים ביום מויסום של צדיקים, יש על זה סימן שלם בשולחן אורך וסימן טוב קוף פי. יום מויסום של בני אהרן הוא יום אבל, יום מויסום של מוישה רבינו הוא יום אבל. אז איך זה שיום אותו של רב שמעון בר יוחאי הוא יום של שמחה? כך שואל חס"ם סופר. וחס"ם סופר בתשובה בסימן ריש למד גימל הוא יודע מתבטא בעדינות וברמז. הוא כותב: שמעתי שבצפת חוגגים בל"ג בעומר ביום הסתלקותו של רב שמעון בר יוחאי, אילו הייתי שם לא הייתי נמנע מהם. כך הוא כותב, אף על פי שכוונות על השם שמיים ובוודאי שיקבלו שכר. כך כותב חס"ם סופר. גם השואל המשב מתפלא על המנהג הזה, והשואל המשב אפילו מפליג לכתוב שברור בעיניו שבימי הארי לא נהגו כן, והבי יוסף לא היה נותן לקבוע מנהג הזה. כך כותב השואל המשב. ורק בדורות האחרונים המנהג הזה נפוץ, והיום חושבים שהוא מנהג קדום מאוד. כך מתבטא השואל המשב. והשואל המשב הוא הראשון שתוקף גם את המנהג של שריפת בגדים. היו רבים שנהגו לשרוף בגדים במדורות של ל"ג בעומר, והשואל המשב כותב שזה איסור גמור של בל תשחיס, ואילו היו מוכרים את הבגדים ומנדבים את הכסף לעניי ארץ ישראל, רב שמעון היה שמח איתם יותר. כך מתבטא השואל המשב. אבל אולי החידוש הגדול ביותר, העובדה שגם בתשובת חקרי לב, וחקרי לב היה מגדולי ארץ ישראל, הגאון רב רפואל חזן, שהיה ראשון לציון בארץ ישראל, ולכן ודאי היה בקים במנהגי ארץ ישראל, וגם הוא תוקף את המנהג הזה, וכותב שיש בו חשש בעל תשחוס. הרי לן שלושה גדולי עולם, אחסם סויפו, אשר למיישב, שניהם היו באירופה, והכי קרי לב מגדוי לספרד בארץ ישראל, שגם התפלאו על עצם השמחה ל"ג בעומר, וגם חלקם, אשר למיישב והכי קרי לב, דורכים את המנהג של שריפת בגדים. לעומתם, אז די חמד, שהיה רבה של חברון, מגדוי לארץ ישראל המובהקים, במערכת ארץ ישראל בסייפס די חמד, כתב קונטרס ארוך וליקט דברים מרבים מגדוי לישראל, ליישב את המנהג הזה. כך גם הבן איש חי בספר המיוחד, תוירו לשמו בסימן טוב. הרבה פעמים הזכרתי את הספר המיוחד הזה. ספרים רבים יצאו לאור בעילום שם, היו מגדוי לישראל באים ועשנוסם, לא רצו לפרסם ולהגדיל את שמם וליהנות מכבוד התורה, אבל אני אינני מכיר ספר נוסף שיצא לאור לא בעילום שם אלא בשם בדוי. שאלו שתשובה סטוירה לשמו, כתב הבן איש חי, והספר יצא לאור תחת השם רבי יחזקאל כחלי, שלא היה ולא נברא אלא משל היה, והספר הזה כידוע הוא ספרו, הוא אחד הספרים של הבן איש חי, ובסימן טוב גם הוא מיישב את המנהג. הגאון רב שמואל הלר, שלפני 100 שנה היה רבה של צפת, כתב קונטרס בשם כבוד מלאכים, וכל הקונטרס הזה בא לבסס את המנהג של שריפת בגדים. ובקטע אחרון בקונטרס הזה הוא גם כותב שהוא דיבר עם זקני הספרדים שבצפת בזמנו, והם שמעו מאבותיהם שעוד זוכרים כאשר אור החיים הקודש היה בצפון, ובל"ג בעומר הוא עלה את ההר על ארבע מרוב אימו וירו, והוא שרף שם כמה בגדים יקרים, כך מעיד רב שמואל הלר. הרי שיש דעות לכאן ולכאן, ואנחנו קצת נרחיב בסוגיה זו היום בלילה. אז נתחיל עם עצם מנהגי השמחה בל"ג בעומר. השואל המשיב היה גודל הדור, פויסק הדור, ואחד מגדולי המשיבים בכלל באלף השנים האחרונות, אלפי תשובות כתב, ספרים רבים חיבר, היה חרף ובוקי מעין כמותו, אחד מגדולי הדורות, לא רק מגדולי דורו. אבל כבודוי במקוי ממונח, וכאן הוא ניחש, הוא שיער השערה לא נכונה, משום ששואל רבי יוסף כותב שבי יוסף לא היה נותן, והוא בטוח שאצל הרי הקודש לא חגגו בל"ג בעומר. אבל מה לעשות, רב חיים ויטל ודאי מוסמך יותר לומר לנו איך נהג הארי מאשר הניחושים של השואל המשב 300 שנה אחר כך. והשואל המשב לא ראה מה שכותב רב חיים ויטל בשער הכוונוס בדף פי זיין. שער הכוונוס מרב חיים ויטל זה בעצם ספרו של הארי הקדוש. אין לנו שום דבר שהארי הקדוש כתב, כל מה שיש לנו מהארי זה רק מה שתלמידו הגדול דלה והשקו לדויריס אוילם רב חיים ויטל. והוא כותב בשער הכוונוס שהוא היה ביחד עם הארי הקודש בל"ג בעומר במירון, והארי הקודש שהה שם גימל יומים לפני ל"ג בעומר, ובל"ג בעומר עשו משתו ושמחו, כך מתאר רב חיים ויטל. ויש גם סיפור מבהיל ומדהים שרב חיים ויטל כותב באותו קטע, והוא מספר שהארי הקודש אמר בל"ג בעומר, היה אחד מהקדושים שבתקופה, אחד המקובלים בצפת שהיה רב אברום הלוי, והוא נהג מרוב הוילוס על ירושלים לומר נחם בכל ימות השנה. יש מקורות סותרות מתי הוא אמר נחם, פשטס בשמונה עשרה, אף על פי שזה דבר קצת משונה לומר נחם כל השנה כולה. יש ספרים שמביאים שהוא אמר נחם בברכס המוזוין בכל יום, וזה חידוש גדול. אנחנו לא נוהגים לומר נחם בברכס המוזוין, כפי שכל אחד יכול להבין, לא צריך להיות למדן גדול להבין מדוע, אבל לא מצינו נחם בברכס המוזוין. אבל רב אברום הלוי נהג לומר נחם בכל השנה, משום שמתאבל היה על ירושלים, והוא אמר נחם בל"ג בעומר. ורב שמעון בר יוחאי התגלה לארי הקודש והתרעם על רב אברום הלוי, למה הוא אומר נחם ביום שמחתי, הוא אבוידו שירא בן החומר. כך אמר הרשב"י לארי הקודש, ותוך 30 יום מת בנו והוא קיבל תנחומים עליו. והסיפור הזה מספר רב חיים ויטל. אז אי אפשר לומר שארי הקודש לא שמח. מה שלמדנו משאר הכוונו של רב חיים ויטל, הרי הקודש חגג ושמח ועשה משתו ושמחו, ויתרה מזו למדנו שזה רצונו של רב שמעון בר יוחאי, והוא הקפיד על מי שאמר נחם ביום שמחתו. כל פעם שאני מספר סיפור כזה אני מרגיש צורך להתנצל ולהסביר, כי אני יודע שהרבה אנשים פשוטים יזדעזו מסיפור כזה. אז למה הגיע לו שהבן שלו ימות? אז הוא לא היה אדם רע, מן הסתם, כפי אם רב שמעון בר יוחאי הקפיד עליו היה צדיק גדול, אז למה זה הגיע לו? ומה השם הילד הקטן שהוא עומד בגלל שאבא שלו המנחם, ובפרט שכוונתו הייתה לשם שמיים? איך צריך ללמוד סיפורים כאלה? בדיוק בדרך שלמדנו את פרשת השבוע בשבוע שעבר, ולמדנו על נודה ואביהו שנשרפו ביום כל כך שמח בשמיני למילואים בחנוכת המקדוש. למה הגיע להם? הוירו הלוכה לפני רבוי בקורבוסם, מרדכי הקודש מפרש בקורבוסם לפני השם שהם מתו מרוב קרב ומרוב דבקות בקודש ברוך הוא. לא היו להם כוונות רעות, אלא שאמרו חז"ל, וסביבו ונסערו מאוד. הקודש ברוך הוא מדקדק עם צדיק ובכוחות הסערה. אני יכול להרגיע את כל הציבור הזה, כל הציבור כולו, מהראשון האחרון. גם אם כולכם בלג באוימה, בואו עלינו לטויבו, תאמרו נחם, לא יקרה לכם כלום. אתם לא צריכים לחשוש, הילדים יהיו בריאים ושלמים עד 120, לא יקרה לכם כלום, ולכן שאף אחד לא ייכנס למעלה. לא שאני אומר שראוי לא מהנחם בלג באוימה, בהחלט לא. אבל גם אם מישהו ישתגע לו מהנחם בלג באוימה, אין לו מה לחשוש, שבשם המחוי לא יקפיד עליו. אבל הכל פונים, כך צריך ללמוד סיפורים כאלה. הקודש ברוך הוא מדקדק עם צדיק ובכוחות הסער סביבו ניסר ומיועד, ודווקא גדולי הגדולים וקודשי הקודשים הם אשר לפעמים מקבלים את מידת הדין, והם אשר מגינים על הדור כולו. כך צריך ללמוד את הסיפור הזה, כמו הסיפור של נודה והביהו, בדיוק, בני אהרן שמתו בקורבנות לפני השם. אבל הכל פונים רבויסי, הרי לן משאר הכוונות שלג באוימר אכן הוא יום שמחה. המשנס חסידים שהיה תקופה אחרי רב חיים ויטל, גם כן מגדולי המקובלים, וגם הוא כותב שיושבי ארץ ישראל ראוי שישתדלו להגיע למירון ולצמוח שם שמחה גדולה. כך היה מנהג בימי הרי הקודש, כך נהגו גדול היולום, וכנראה שיש עליהם על מה שישמחו. מה פשר בלג באוימה? אז השואל המשבח סמסויפה וכל אלה שתקפו את המנהג הבינו כדבר מובן מאליו שהשמחה של לג באוימה זה משום שביום הזה נסתלק ועלה בסערה השמיימה הרשב"י. והיום ההנחה הזו כל כך מקובלת שמי שיעיז אולי להטיל בספק יראה ככויפה בעיקר. אבל החידו שהיה מגדולי ספרד, גדולי ארץ ישראל, קודש שבקדוש מגדולי המקובלים, והחידו בספר מרס עין כותב שאין מקור למסורת הזו שביום הזה רב שמן נסתלק לבי סלומוי, והחידו מפקפק. והחידו אומר שהסיבה של השמחה היא מטעמים אחרים. כבר כותב הרמו בעצם בסימן טוב צד הגימל שבלג באוימר עושים קצת שמחו, והרמו כותב מפני שאומרים שביום הזה פוסקה המגפה, שהשמחה של לג באוימר לא קשור דווקא לסלקותו של הרשב"י. טעם נוסף שכתוב כבר בראשונים, וכך אומר החידו, ביום הזה לג באוימר רבי עקיבא בן יוסף, אחרי שחוב דלת אלף תלמידים מאסו לו, ביום הזה הוא שמח, הוא נתן שמיכה ולמד עם רבסנו שבדורים, עם חמשת התלמידים האחרונים והגדולים שלו, וזה פשר השמחה של לג באוימר. אבל בצדק כותב כף החיים בספקות נחוב ווב בסימן טוב צד גימל, אני חושב שבצדק כותב כף החיים, כל המנהוגים וכל המסורות נכונים, אלו ואלו דברי ערכים החיים. היום הזה הוא יום מיוחד והוא נטל עשר עטורויס, ביום הזה פוסקה מגיפו, ביום הזה רבקיבה שמחת רבוסינו שבדורים, ביום הזה רב שמן אחר כך כמובן עולו בסערה השמיימו. כל הדברים האלה קרו בלג באוימר, ולקראת סוף השיעור נסביר קצת יותר בעמקוס את פנימיות הדברים, מה מיוחד ביום הזה של לג באוימר. וכל הסיבות האלה גם יחד הם סיבות להילול דרשב"י לשמחה הגדולה של לג באוימר. אז עד כאן דיברנו בקשר לעצם המינג לשמוח ולחגוג בלג באוימר במירון ובשאר המקומות. גם מי שלא יכול להגיע למירון, כך מינג ארץ ישראל שעושים מדורות ושמחים בכל מקום שהוא. עכשיו בנוגע לשאלה השנייה, ש הצענו בתחילת דברנו המינג של סריפס בגודים. גם כאן היו מגדול ישראל שאמרו שלא ראוי לנהוג כאין, משום שיש חשש של בלטשחס. יש מנהג שכולנו מכירים, מנהג שבו אנחנו משחיתים דבר בכוונה תחילה, משום שכך מנהג ישראל, ואין פה יצפה ומצפה. הרמו בשתי מקומות בשולחן אור, וסימן טוב קוף סמך, טוב קוף סמך אנחנו לומדים את ההלכות שם זכר לחורבן, ועוד פעם בסימן סמך ה' באבן העזר, מביא הרמו מנהג האשכנז, כמדומני שהספרדים לא נוהגים כן, אולי אני טועה, שבחופה שוברים קויס. האם הספרדים נוהגים לשבור קוס בחופה, כן? כל העדות? כי אבי שיוסף לא מביא את המנהג הזה, אבל הרמו מביא אותו פעמיים בשולחן אור החיים, שבחופה שוברים קוס. זה לא פלא אם כל העדות נוהגים כך, כי המקור הוא גמור בברוכס דף למד א' ומדבי, שם מסופר על אחד המרואים ששבר כוס של זכוכית יקרה כאשר בנו נכנס לחופה, והתויסס במקום ברוכס למד א' ומדבי מביאים שזה המקור למנהג הזה, והרמו מביא את זה פעמיים. וגם פה אפשר לשאול, למה זה לא בלטשחס? הלוא אנחנו לוקחים כוס ושוברים אותו. אז הפרי בגודם כותב בתוף קוף סמך, מכיוון שאנחנו עושים את זה כדי להביע אבלוס על ירושלים, וכך מנהג ישראל, ממילא אין בזה בלטשחס. כך צריך לומר. אבל למטרו של דבר יש שתי סגנונות שונים בדברי התוסס בנוגע למנהג אחר. יש עוד מקור בש"ס שבו רואים שמותר לשרוף בגדים כדי לבטא ערך מוסרי, כאשר הערך לכשעצמו הוא ראוי לפי התורה. כך למדנו בבדזור דף י"א עומד א', שורפן על המלוכים ואין בו משום דרכי הוא המוירי. כנראה שעמי קדם, הגויים בימי קדם, מן הסתם זה היה מנהג של הפגנים, שכאשר מלך מת היו שורפים את המיטה, את הבגדים, את הכלים האישיים שלו. ואמרו חז"ל בבדזור י' א' עומד א', שורפן על המלוכים ואין בו משום דרכי הוא המוירי. אף על פי שזה מנהג הגויים, אף על פי כן מותר, וחז"ל אומרים למה? כי יש פסוק בירמיהו, כאשר ירמיהו הנביא מדבר על מלך ישראל, הוא אומר בשלום תומוס ובמשרפוס אבויסך הוא ישרפו את בגדיך. ואם הנביא אומר כך על מלך ישראל, אנחנו לא נוהגים כן משום שזה מנהג הגויים, אלא משום שכך אנחנו מוצאים את דברי הנביא. אז חז"ל נדרשו רק לשאלה של בחוקותיהם לא תלכו, חז"ל לא נדרשו לשאלה של בלטשחס, אבל הראשונים כבר שואלים למה אין בזה בלטשחס. הלא המנהג היה לשרוף במות המלך את בגדיו, וניתן להניח שהבגדים שלו היו שווים משהו, מן הסתם היה לו קפטן חדש כל שנה מלך ישראל, שטריים על הכי יקר מן הסתם היה לו, לא יודע מה עוד היה לו, מן הסתם הרבה בגדים יקרים, ואף על פי כן סופן על המלוכים. וחז"ל הוסיפו שם בבדזור י"א, ולא על המלוכים בלבד, כשם שסופן על המלוכים כך סופים על הנשיאים. מייסה שמס רבן גמליאל הזוקן שהיה נשיא ישראל, ואונקלוס הגר שרף עליו 78 צורי, כסף רב. וחז"ל מסבירים, לא מונה, הוא לא שרף את הכסף, הוא שרף בגדים שהיו שווים כסף רב. אז התויסביס פעמיים בשעה שאלו, איך סופן על המלוכים ולמה אין בזה איסור של בלטשחס? ובתירוץ של התויסביס יש שתי סגנונות שונים. בעבוד אזור הדף י"א ומד א' כתבו התויסביס, מכיוון שסופן על המלוכים כדי לבטא כבויד מלכוס, אולי אני יכול לקבל שולחן אורך חיים הלכה שבס משם. אז התויסביס אומרים, מכיוון שאנחנו שורפים על המלוכים כדי לבטא כבויד מלכוס, אין בזה בלטשחס. כך כתבו התויסביס שם בעבודתור י' א' עומד א', וזה דומה לדברי הפעמים הקודם בסימן טוב קוף סמך. אנחנו שוברים כוס כדי להביע אבלוס על ירושלים, ולכן אין בזה כלל בלטשחס. אבל בבא במציא, דף למד בייז ומד בייז, אנחנו מוצאים סגנון אחר בדברי התויסביס. לא שאין בזה בלטשחס, אלא שהמצווה של כבוד מלכס דוחה את האיסור של בלטשחס, וזה סגנון אחר וגדר אחר. במה נחלקו שני התויסביסים? האם זה משום שאין בעל תשחס או משום שהאיסור דוחה בעל תשחס? שתי סגנונות שונים שאנחנו מוצאים בדברי התוספות. אני חושב שההסבר שבדבריהם כך הוא. הלו, העולם ניתן לנו להנאתנו, ואנחנו שוחטים בעלי חיים, הורגים דגים, שוחטים עופות, אוכלים פירות, שורפים עצים למאור וכדי לקבל חום. אז למה אין בכל זה בעל תשחס? לקחת בעל חי, הרגת אותו, לקחת תפוח, אכלת אותו, אחרי שאכלת אותו הוא לא שווה כלום, לקחת עצים ושרפת אותם. אז כל בר דעת מבין שאלה יועדו, זה דרך שמשתמשים בעצים. למה יש לנו תפוחים אם לא לאכול אותם? הקדוש ברוך הוא נתן לנו את בעלי החיים הכשרים להנאתנו. אז כל בר דעת מבין, אף על פי שבאופן השימוש הם נשחטים וקלים, אבל אין בזה בתשחס, אלא זה דרך העולם. אלה יועדו לשימושנו ולהנאתנו. התוספות בעבוד הזור סבורים שערכים מוסריים, כמו אבלת על ירושלים, כמו כבוד מלכוס, לא פחות חשובים מאכילה ושתייה. וכאשר אנחנו שוברים כוס כדי להתאבל על ירושלים, או אנחנו שורפים בגדים משום כבוד מלכוס, הרי זה כמו שימושים אחרים, ואין בעל תשחס, לא גדר של דחויו, אלא גדר של הוטרו. אנחנו לא בכדי משחיתים, שוברים כוסות וסורבים בגדים, אלא משום עניינים וערכים מוסריים שהם ראויים לפי התורה. אנחנו אמורים לבטא כבוד מלכוס, אנחנו אמורים להתאבל על ירושלים, ולכן אין בעל תשחס. אבל התוספות בו ומציע כנראה נקטו כפי שכל אחד יכול להבין בסברה. המקרים שונים לחלוטין. כאשר אנחנו אוכלים פירות, אנחנו לא משחיתים אותם. הפירות יועדו להנאת בני אדם. הקדוש ברוך הוא ברא בעולמו אילונו יסטויבם ובריאו יסטויבו יסלהנו יסבהם בני אדם. רק עכשיו בחודש ניסן אמרנו את ברכת האילנות, אבל הכוס שאנחנו שוברים בחופה לא נוצר. אף אחד, אין בית חרושת שמייצרת כוסות לחופות לשבור אותם. כוס יוצר נועד להנאת השתייה, לשימוש חוזר, לא לשבירה. הבגד, כשהוא קנה את הבגדים שלו, כשהוא תפר אותם, הוא לא תפר אותם כדי שיספרו אותם. הבגדים האלה עומדים ללבישה ולהנאה, ולכן אף על פי שמסיבות טובות אנחנו משחיתים אותם, אין לומר שאין כאן בעל תשחס. ולכן התוספות בו ומציע מסבירים שכבוד מלכוס דוחה בעל תשחס. השני סגנונות יש לנו בהלכה של סופן על המלוכים, ושתי הסגנונות תקפים כמדומני גם להסביר את המנהג של שבירת הכוס בחופה. לפי התוספות בבבא דזורא נאמר שאין כאן בעל תשחס, ולפי התוספות בבבא מציע נאמר שהעבר הזה ירושלים דוחה בעל תשחס. אלה שצורכים בדברי התוספות בבבא מציע, כבוד מלכוס דוחה בעל תשחס, כבוד מלכוס זה מצווה ססי. האם מדובר במצווה ססי? אני לא זוכר. יש מצווה ססי של מינוי מלך, שואים תוסם עליך מלך, וגם מצווה הזו שנויה במחלוקת אם זה מצווה או דבר דחוק. חזל דרשו שואים תוסם עליך מלך שתהי אימוסוי אליך, זה מוירה מלכוס, אבל כמדומני שכבוד מלכוס זה לא מצווה ססי. וגם אם זה כן מצווה ססי, ודאי שאין מצווה ססי לשרוף את הבגדים שלו, זה ודאי לא דיורייסה. אילו זה היה מצווה דיורייסה, חזל לא היו צריכים לחפש פוסק בירמיהו, זה ודאי רק מנהג. אז איך כבוד מלכוס, שריפס הבגודים לכבוד מלכוס דוחה לאו של בעל תשחס? אין כאן מצווה ססי שתדחה לא יססי. ולכן אני סבור בהכרח שהתוספות בו מציע נקטו שאין איסור דאורייתא של בעל תשחס בשריפת בגדים, וגם לא בשבירת כוסות, אלא בהשחטת עץ פרי בלבד. וזה פולמוס גדול שכבר דנתי בו בעבר. אני מקווה מאוד שבקרוב יצא לאור מכסו של דבורים, וזה ישלים את כל הספר חמישה חומשי תורה, ושם יש אריכות גדולה בסוגיה הזו של בעל תשחס. ובין השאר דנתי בה בשיטת הרמב״ם, שאחרונים מאוד מתלבטים בו. איפה כתוב בעל תשחס בתורה? בדיני מלחמה, כי תצור על עיר יום עם רבים להילחם עליה לתויפסו, לא תשחס עשיצו לנדויח עולב גרזן, כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות. תורה ממשיכה לומר, רק עץ אשר תדע, שלא עץ מאכל הוא, רק אותו מותר לכרות. אז פשטס, לא עץ אשכס, בלטשכס נאמר רק על עץ פרי. ויאף על פי כן, כותב הרמב״ם. פרק ו' מלכס מלוך מלוך חס כותב הרמב״ם, כל מי שמשחית עץ פרי, עובר על בלטשכס ולויקה. ובהלוך י' בפרק ו' הרמב״ם מוסיף. ולא האילנות בלבד, אלא כל המשאר בכלם וקורע בגודים והורס בניין וסוטה מיין ומאבד מאכלות דרך השחוסה, עובר בבלטשכס. ואין אלויקה, אלו מקס מעדוס מדבריהם. אז למה בהלוך חס בהשחטת עץ פרי הרמב״ם כותב לויקה? ובהלוך י' אף על פי שהרמב״ם כותב, לא האילנות בלבד. יש פה מקום לשבת. לא האילנות בלבד, אלא כל השובר כלי, קורע בגדים, סוטה מעיין, הורס בניין, משחית מחלות, עובר בבלטשכס, אבל אין בו למחס מעדס בלבד. אז הרבה גדולי יוילום בכללם, מהרי בסן, נוידי ביהודה, הם הוציאו מדברי הרמב״ם שאין בלטשכס דיורייסה אלא בעץ פרי בלבד. וכאשר הרמב״ם כותב הלוך יהוד, שגם כל שאר ההשחטות עובר בבלטשכס רק בדרך הסמכתה, עובדה שאין לויקה אלא מקס מעדס, הרי שזה סדר הבונות. אני לכשעצמי נוטה יותר לאלה שהבינו מדברי הרמב״ם שכל השובר כלים, קורע בגדים, סוטה מעיין, הורס בניין, משחית אילנות, כולם עוברים בבלטשכס דיורייסה, ואף על פי כן אין בהם מלכס. כתבתי במכס אושו חומש ברשס סימן מם דלת, יסוד גדול שלמדתי ודקדקתי מדברי הרמב״ם, והבאתי שם ארבע דוגמאות, שניים במצווה עשה ושניים מן הלאווין, שלדעת הרמב״ם יש עיקר המצווה ודברים נוספים שנכללים בו ונגררים אחריה, אם נשתמש בלשונו של הרמב״ם, גם במצווה עשה וגם בלאווין. לא לוקים אלא על עיקר הלאו, מה שכתוב להדיה. דברים נוספים שחזל כללו בו אין בהם מלכס, וכך מצינו גם במצווה עשה. אחת הדוגמאות שבאתי שם זה בלטשכס. אני חושב שהרמב״ם כותב שכל ההשחטות הם בכלל לא יצא אשכס, משמע שזה דאורייתא, ואף בכן אני לא אכן. הרמב״ם בספר המצווה לא יצא סנון זין כותב, הזהירנו מהשחית האילנות כשנצור על עיר כדי להצל אנשיה ולהכיב לרבם, והוא אמרוי לא תשכס עשיתו, וכן כל הפסד נכנס תחת לב זה, נכנס תחת לב זה. כן, לא של הרמב״ם במצווה עשה פייטס אגב אכילס קודשים, כך כותב הרמב״ם. המצווה דיורייתא של אכילס קודשים נאמר רק בקודש קודשים הנחולים לכהנים. מה מקור המצווה? ואוכלו ויסה מה שקופה בהם, מלמד שכהנים אוכלים ובעלים מתכפרים. הרי שעיקר המצווה זה אכילס כהנים, אבל הרמב״ם מוסיף קודשים קלם הנחולים לבעלים וצרומה הנחלס לכהן נגררים אחרי המצווה. הגדרה מאוד מיוחדת, נגרורים אחרי המצווה, ואני אומר הם דיורייסה, מעין רוצן התורה, הם דיורייסה, כי גם אותם למדנו מן המצווה, אבל זה לא מתססה ממש וזה לא לאו ממש. אבל הכל פונה מדברי התויסס בבוא מציע למד באיזם, התויסס אומרים שסופן על המלוך מדוחה בלטשכס. אני חושב שדברי התויסס בהכרח פירושם שלדעת התויסס אין לאו דיורייסה בשריפת בגדים. אילו היה מדובר בלאו, המצווה של שריפת בגדי המלך, שוודאי איננו מצווה דיורייסה, איננו מצווה ססי, לא יכול לדחות בלטשכס דיורייסה, כך אני חושב שצריך לפרש את דבריהם. על כל פונים רבו ישראל, למדנו בדברי הגמורה שמותר לשרוף בגדי המלך משום שיש בזה כבוד מלכס. אם משום שאין כאן בלטשכס כיוון שאנחנו שורפים לתועלת, אם משום שכבוד מלכס דוחה בלטשכס. אבל לטמן דפליק שמותר לסוף. אז בהשקפה ראשונה הנה חושבים שזה אותו דבר, כאן שורפים בגדי המלך וכאן שורפים בגדי מן מלכה רבון, אנחנו שורפים את הבגדים שלנו לכבוד התוירה. כן, מה?
כן.
זה עתה למדנו, בין אם בלטשכס בדברים אחרים מדרבנן, בין אם בלטשכס בדברים אחרים מדיורייסה, אבל ודאי שיש שני דינים בבלטשכס, עת פרי לחוד, וכל שאר הדברים לחוד. הרי זה ברור לכולי אלמה, שעת פרי עומד בפני עצמו, ורק בהשחטת עת פרי יש מלכס, רק השחטת עת פרי נאסרה אפילו בשעת מלחמה כדי לבנות מצור על איור, ולכן עץ פרי אסור להשחית אפילו לתועלת. אתה צודק שהרי גם בניית מצור זה לתועלת, אבל כל שאר ההשחטות, בין אם מדרבונן הם, בין אם גם הם נכללו בלאו, אבל דין אחר להם, ובהם למדנו שלצורך אין איסור של בלטשכס, רק בעץ פרי יש איסור גם אם זה לתועלת. למיתו של דבר, השחטת עץ פרי זה ממש סוגיה בפני עצמה, אולי בהזדמנות אחרת נרחיב בה, כי נשאלתי המון פעמים בעולמנו, לפעמים זה בעיה גדולה. בחצר שלי יש עץ לימון, הייתי רוצה לבנות שם חדר, אבל אני לא יודע מה אני עושה עם העץ הזה, משום שבעץ פרי לא רק שאסור להשחית אפילו לבנות מצור, חזר אומרים בבבא קמא שיש גם סכנה להשחית עץ פרי, ויש מן האחרונים שהחמירו עד למאוד משום חמיר הסכנת מייסור. יש לי אח בארצות הברית, ובחצר שלו יש עץ ענקי, עץ ענק, עץ אגסים, והאגסים כולם מטולאים עוד לפני שהם מתפתחים, עד כדי כך שאי אפשר להשתמש בחצר, הילדים לא יכולים לצאת לשם, יש פרי רקוב וטולאים. ו אחי שיהיה בריא שאל בשעתו מספר פעמים את הרב מקלויזנבורג, זה חצדק לברוך, ולא רצה לתת לו היתר לגדוע, לכרות את העץ הזה, משום שסבו הגדול האבני צדק שהיה רבה של סיגד בשעתו, מחמיר עד למאוד בחשש סכנה של השחטת עץ פרי. אז אולי בזדמנות אחרת נייחד שיעור לסוגיה הזו. רוב רובם של האחרונים הם לא כל כך מחמירים, והם מקילים כאשר רוצים לכרות עץ פרי לצורך הרחבת בית או לצורך בניית בית וצרכים אחרים כאלה, אבל זה ממש סוגיה בפני עצמה, לכן לא נרחיב בה היום בשיעור, אני רק אומר את הדברים כמענה לשאלתכם. אבל הכל פונים רבו ישראל, צריך להבהיר שאין כל דמיון ממשי ישיר בין סורפן על המלוכים למדורות של ל"ג בעומר. כאשר שרפו את בגדי המלך לא עשו מדורה ורקדו מסביבו ושארו בר יחוי, לא, זה היה נראה משהו שונה לחלוטין. שריפס הבגודים של מלך לא חגגו בשעת השריפה. יש שתי גישות. השואל המשיב, כשהוא תוקף את המנהג של שריפס בגודים במדורת ל"ג בעומר, אומר השואל המשיב, אף על פי שלמדנו שסופן על המלוכים ומותר לשרוף בגדים של מלך ונוסי, זה רק משום שבגדים אלה אסורים בהנוח. חז"ל אמרו, כלי שנשתמש בו מלך לא ישתמש בו הדיית, אסור להשתמש וללבוש את בגדי המלך, ולכן שורפים אותם כמו שאר איסורי הנוח. אז אין כלל ראיה למדורת ל"ג בעומר. פלא שהשואל המשיב לא כותב שכך כבר כתבו המוגנברון וטז, ולכן ביקשתי מקודם שכנו כל החיים מלחשבס, כי רציתי לדעת בטוח שהזיכרון שלי לא מתעתע בי, ואכן בדקתי. סמן שין יהוד אלף בלחשבס, טז סיף קוטן דלת ומוגנברון סיף קוטן תת זין, שניהם כתבו ממש כדיבר שואל המשב, מה ששורפים בגדי המלך זה רק משום שאסור להשתמש בבגדי המלך, ולכן שורפים אותם. קצת תימה, לא מצינו בשום מקום שאסור ללבוש בגדי נשיא, נוסי איננו מלך. ולהדיה כתוב בעבוד הזור יהודה א', כשם שסופן על המלוכים כך סופן על הנשיאים. אני חושב שדיבר הטויסס גם סותרים את הפירוש הזה. אז מה שאלו הטויסס בלטשפס? אם זה עושה בנו, אז הרי אין בלטשפס. כשסופים עולה וקילי הכרם ובוסו בחולו ושאר הנסופן שלמדנו במשנה בסוף תמורה, זה לא בלטשפס, הלו אלה איסורי הנאה. אז לדברי שואל המשה ומוגנברו מטז, ששורפים את בגדי המלך משום שזה עושה בנו, אז מה שאולי מנטויסס בכלל בשתי מקומות בשעה זה בלטשכס? אבל השח והבח כתבו דברים דומים. לא ממש, אבל דומים. הלכה הזו סופן על המלוכים ועל הנשיאים כתובה גם בירודיה בלחסוורס וסמנשין ממחס. וכותבים שם הבח וגם השח סיף קוטן עליו. מה העניין של סופן על המלוכים? משום שזה לא כבוד המלך שהבגדים שלו והחפצים האישיים שלו והמיטה שלו שיחלקו אותם לאחרים ואחרים ישתמשו בהם. זה לא כבוד מלכות. כבוד מלכות שלפחות הדברים האישיים של המלך, הבגדים שלו, המיטה שעליה הוא ישן, הכלים שלו האישיים, לא ישתמשו בהם אחרים, ולכן שורפים אותם. אז השח והבח לא כותבים שהם איסורי הנאה, אבל הם כן כותבים לא כמו מדורת ל"ג בעומר ששורפים לכבודו של התנא רב שמעון. שרפו את בגדי המלך מן הסתם במזבלה העירונית, לא רק דו מסביבו, שרפו את זה ביחד עם כל שאר הדברים ששרפו משום שלא היה בהם שימוש. לא השריפה היה כבוד מלכוס. כבוד מלכוס היה העובדה שאנחנו משמידים את בגדי המלך ואחרים לא ילבשו אותם. זה בעצם הכבוד מלכוס. כך פרשו הבח והשח. האם גם הפירוש הזה נסתר מדברי התוסס? אני חושב שלא. מן הסתם הם פירשו כך את דברי התוסס, וכאשר התוסס שואלים זה בלטשחס, השאלה איננה באופן ישיר למה שורפים זה בלטשחס, אלא עצם הקביעה והמנהג שאף אחד לא ישתמש בבגדים האלה אלא הם ילכו לשריפה, זה בלטשחס. הלוא מדובר בבגדים יקרים, טובים, מיטה שאנשים יכולים לישון עליה, כלי שימוש. מן הסתם היה למלך אוסף של עיתים שהיה שווה הרבה כסף, אז למה להשמיד את כולם? למה לסוף את כולם? הלא זה בלטשחס. אז הבח והשח פירשו ככה דברי התוסס, לא עצם השריפה בלבד, אלא למה קבעו מנהג כזה שבגדים וכלי תשמיש שערכם רב ואפשר להשתמש בהם שילכו לאיבוד. אבל מכל מקום, בין למוגל אברום וטז וסימן שין יודלה, בין לבח ושח בסימן שין ממחז בירדיה, אין קשר ישיר בין סופן על המלוכים למדורת ל"ג בעומר. אבל הקשר הוא קשר למדני, עקיף, פנימי. מכל מקום למדנו משם שכאשר אנחנו שורפים בגדים משום ערך כבוד מלכוס, אין בזה בלטשחס. או שהמצווה הזו דוחה בלטשחס, ואם כן יש מקום לטעון הוא הדין והוא הטעם בכבוד התוירה. אם כבוד המלך דוחה בלטשחס, הוא הדין לכבוד התוירה. ואם כבוד מלכוס, לפי הסגנון בעבודת זור דף י"א, אומר שאין בלטשחס, הוא הדין לכבוד התוירה. אז מדוע בכל זאת אני מדגיש שאין קשר ישיר? משום שהמנהג של שריפס בגודים, אף שישבנו אותה, והרבה גדול ישראל מיישבים אותה, בכל זאת אין לנו מקור מדברי קדמוננו, מחזל או מהרשוינים שנהגו לשרוף בגדים לכבוד מלך או נוסי או תנא. יש לנו רק מנהג ששרפו את בגרדיו שלו, של הנוסי או של המלך. אבל בל"ג בעומר אנחנו לא שורפים את הבגדים של רב שמעון. אני בטוח שמי שהיה לו בגד של רב שמעון לא היה שורף אותו. אם היה לנו איזה גרטל של רב שמעון או שטריימל של רב שמעון, לא חשוב איך הוא היה נראה, לא היינו שורפים אותו. אנחנו שורפים את הבגדים שלנו. אין מקור של קדמוננו למנהג הזה. ולכן אני אומר, הנח לבני ישראל, הם לא נביאים, הם בני נביאים, הם, והמנהג הזה כמעט ונשכח, כמעט ונשתקע המנהג. אני יודע שאצל הספרדים יש עוד מי ששורף בגדים יקרים לכבוד הרשב"י, אבל ברוב המקומות אצל בני אשכנז המנהג הזה נשכח לחלוטין, ומן הסתם כך ראוי. בני ישראל הם לא נביאים, הם בני נביאים, הם, כי המנהג הזה אף שיש לו ביסוס הלכתי והסבר הלכתי, אבל אנחנו לא מוצאים לו מקורות. סופן על המלוכים זה עניין שונה לחלוטין. שם היו שורפים את בגדי המלך כדי שלא ישתמשו בו, ואין לזה כל קשר למנהג לקחת בגדים יקרים שלא קשורים בעצם לרב שמעון ולשרוף אותם רק לכבודו. ולכן אולי צודק באמת השואל המשיב, לפחות בעניין הזה. השואל המשיב תוקף את כל מנהג השמחה, הוא לא ראה את השאר הכבונויס. אבל במה שהוא כותב, שאם היינו לוקחים את הכסף הזה ומפרנסים אני אעץ ישראל, אולי זה מצווה יותר גדולה מן הסתם, לפחות בקביעה הזו הלוכי כמו יסוי. עוד רגע אדברו, מעניין לעניין באויסוי הוא עניין. בתומיד דף קוף חס אנחנו לומדים על שמי הסמיקדוש בתחילת המסכת בדף חוף ה', ויש מסכת אחת בשעה שמתחילה דף חוף ה', וזה מסכת תומיד. זו הרגשה טובה, רק אתמול התחלנו את המסכת ואנחנו כבר בדף חוף הוף. בדרך כלל בדף היום ילוקח קצת זמן עד שאתה צובר משהו. אז אנחנו לומדים על המצב של שמי הסמיקדוש בחוף ערב מקוימס. ערבים היו שומרים בגימל מקוימס, הכהנים היו שומרים, ואיש הר הבייס היה מפקח שקראו לו איש הר הבייס, והתפקיד שלו הוא היה מסתובב בלילה בכל תחנות השמירה לבדוק את השומרים, לפקח עליהם, והייתה לו אבוקה בידו, וכתוב שם שאם הוא מצא שומרים שנרדמו היה מאיר אותם בנקישת אצבע, אם זה לא הועיל היה חובט בהם, ואם גם זה לא הועיל רשות הייתה לו לשרוף את כסותו. אמרתי אצלי בישיבה למשגיחים, הלא בכל תחום אנחנו אומרים חודש עושה מן התואר, חודש עושה מן התואר, אנחנו נוהגים רק עם מנהג אבותינו. היום זה בעיה גדולה בישיבות להעיר את הבוחרים בבוקר, לצערנו הרב החולים הולכים לישון מאוד מאוחר בלילה ולפעמים הם קמים באיחור, והבקר בישיבות יש לו את התפקיד הכי קשה להעיר את הבוחרים בבוקר. אז אני אומר חודש עושה מן התואר, למה שלא ננהג כפי שנהגו אבותינו במשנה? שם כתוב קודם עושים כך, אם זה לא מועיל, מן הסתם זה לא יועיל, אז שלב השני חובט בו, אם גם זה לא מועיל רשוס חויה לו ליסלו יפס כסוסוי. אז אני לא ממליץ על העצה השלישית. בזמננו חששות חלילה של צליפות, אבל לפחות העצה השנייה אפשר לאמץ. אם זה לא יועיל אז חובטים עוד פעם, מן הסתם באיזשהו שלב זה חייב לא יועיל. לא כך נהגו, אינני יודע למה, אבל הכל פונים רבו ישראל. אז למדנו שם שאיש הר הבייס היה לו רשות לשרוף את כסותם של אלה שנרדמו על משמרתם, והראש שואל מה עם בלטשחס, הלוא זה בלטשחס. אז הראש אומר תירוץ שלא נעסוק בו היום, כי זה סוגיה עצומה שצריך לייחד לשיעור של כמה שעות. הראש אומר אין בזה בלטשחס, כי הפקה בייסדן היו הפקה פלאי פלאות, מה זה קשור? מה זה קשור? אז במחסור של גיטין הרחבתי בזה, וגם בקונטרס הזה שמונח לפנינו כן יש עריכות על הפקה בייסדן הפקה, אבל מכיוון שבשיעור עיקר העיסוק שלנו זה במנהוג הל"ג בעומר, אני לא אעסוק עכשיו בסוגיה של הפקה בייסדן הפקה בביאור דברי הראש. אולי בבוא העת בהזדמנות נייחד שיעור מיוחד להפקה בייס נפקה, כי יש לי חידושים גדולים בסוגיה הזו, ואני יודע שיש לי קצת מהפכס בסוגיה הזו, אבל זה בהכרח ימתין להזדמנות אחרת. אני רק אומר שהראש הוא היחיד ששואל שאלה הזו, ולמה כל שאר הראשונים לא שאלוהו? ואני אומר, לפי כל הדברים שאמרנו היום, אני חושב שבאותם שתי סגרונות שהטויסס מסבירים, למה אין בלטשחס בסופן על המלוכים, גם אין בלטשחס כאשר איש הר הבייס שורף את בגדיהם של שומרי המקדש, שהרי לתועלת הוא עושה כן, ולדבר הטויסס כל דבר שעושים לתועלת הם בו בלטשחס, הוא עושה כן כדי להעיר את שומרי המקדוש שיעמדו על משמרתם, או כדי להניש או כדי להרתיע. מסתבר לא רק להניש וגם לא להרתיע, אלא שיקומו ויקיימו את מצוותם, וכיוון שזה לתועלת אין בלטשחס. לפי הסגנון השני, שכבוד מלך דוחה בלטשחס, קל וחוי מכבוד המקדוש שהוא כבודו של מלך מלכי המלוכים. הלא כותב הרמב״ם בפרק ז' מהלכס בייס הבחירה, כאשר הרמב״ם מסביר את כל המצווה של שמי הסמיקדוש, לא מפחד אויבים ולא משום ליסטים, אלא לכבוד הבייס, לכבדוי לפערוי ולרוי ממוי, אין אוי דוי מפלטין שלא יש או לא יושוימרים, לפלטין שאין או לא יושוימרים. הרי למדנו מדברי הרמב״ם שכל המצווה של שמי הסמיקדוש זה משום כבוד השכינו, כבוד הבייס, וביתו של מי? של מלך מלכי המלוכים. וכאשר שומרים נרדמים, עלי זה פגיעה, זה חילול שם שמיים,
זה ההפך של כבוד הבית. אז אם כבוד מלך בוצה ודם דוחה בלטשוס, קל וחומר שכבוד של מלך מלך המלוכים. ואין לטעון, אבל עצם שריפת הבגדים זה לא באופן ישיר כבוד המקדוש, זה רק להעיר אותם. אבל הסברנו שגם שריפת בגדי המלך אין בו כבוד ישיר, לא רק דו מסביב לשריפת בגדי המלך. שרפו את הבגדים רק כדי שאחרים לא ישתמשו בהם, ואף על פי כן כותבים התוספות, גם זה כבוד מלכות וגם זה דוחה בלטשוס. אם כן, אני אומר, לכן שאר הראשונים לא שאלו את שאלתו של הראש. כמו ששוברים כוס בחופה ואין בלטשוס, כמו ששורפים בגידי מלאכים ונשיאים ואין בלטשוס, כך מותר גם לסוף את כסותו של מי שמתרשל בשמיעת המקדוש, וגם בו אין בלטשוס. כתבתי בו בקיצור נמרץ בנוגע לשאלה מאוד מצויה בזמננו, במדינה שלנו כמו בהרבה מדינות אחרות, במדינות מתוקנות, משמידים עודפי פרי וירק כדי לשמור על השוק, על השערים, כדי שההיצע לא יהיה כל כך גדול, שהמחירים ירדו כל כך והחקלאים והמשווקים לא יוכלו להתפרנס, ולכן משמידים עודפים של פרי וירק. אז לצערי הרב עוד לא שאלו אותי את השאלה הזו. כנראה שיש דברים שעושים במדינה הזו ולא תמיד שואלים שאלת רב. אולי הלוואי שנגיע למצב שכל דבר שעושים שיהיה על פי תוירו. אבל שאלה, האם מותר להשמיד פרי וירק? למדנו בדברי הרמב״ם שהמשחית מחלות דרך השחוסה עובר בבלטשוס. אז אני סבור ודאי שעדיף היה אם היו לוקחים את כל העודפים האלה ומחלקים אותם חינם, אין כסף לעניי ארץ ישראל. יש כל כך הרבה עניים בארץ ישראל, וזה לא היה שובר את השוק, כך אני חושב. כי יש מספיק אנשים שבלאו הכי אין להם כסף לקנות, אז לפחות שיתנו להם לאכול. אבל הכל פונים רבו ישראל, הבאתי מקור מהגמור בטיינס, שאנחנו מוצאים להדיה, שאחד המרועם היה משמיד, וזורק לים את מה שנשאר בערב שבת אחרי שהשוק נגמר. ורשי שם, כך מבוע שם בסוגיה, כדי לא לשבור את השוק, כדי שיהיה כדאי לסוחרים להביא פירות וירקות לכל מקום. אז יש מקום מפורש למנהג הזה בגמור במסכת טיינס, וגם זה נוגע לשאלה, כאשר לתועלת אנחנו עושים כן, אין בזה איסור של בלטשוס. אז רבי ישראל, היום עסקנו בסוגיה מעניינת של מנהוגי ל"ג בעומר, והפלגנו והרחבנו בסוגיה של בלטשוס, כאשר אנחנו משחיתים דבר לתועלת או משום חורבן בית המקדוש, או משום כבוד מלכות, או משום כבוד המקדוש. כמה דוגמאות הבאנו, ומתוכם עסקנו בשאלה של שריפת בגדים במדורות ל"ג בעומר. בתחילת הדברים עסקנו גם בשאלה הגדולה, למה שמחים בל"ג בעומר, והבאנו טעמים שונים. הרמ"א כותב שפוסקה מגיפו, החידור אומר, ביום הזה רבי עקיבא שמח להוראה את חמשת התלמידים הגדולים שלו, רבסינו שבדורים. המסיירס בקרב בית ישראל ביום הזה, רב שמעון בר יוחאי, עלה בסערה השמיימה, מוקף בתלמידיו הגדולים, ובעידרו יש תיאור מרטיט עד למאוד של ההסתלקה של רב שמעון בר יוחאי, כאשר אש ירדה מן השמיים ולייתה סביבותיהם, ורב שמעון גילה סוידס התוירה עד שאולצו נשמוס אל המורוים. ואני חושב שלכן המנהג של מדורות, המדורות האלה הם זכר לאותו אש שירדה מן השמיים וליהתה מסביב רב שמעון ורב אלעזר בנו באותו יום אויום ונוירו שבו רב שמעון עלה בסערה השמיים, אבל לזכר אותו אש, וזה האש שהיה יורד מן השמיים על המרוך, על המזבח, לזכר אותו אש אנחנו מעבירים מדורות לזכר ולהילולה של רב שמעון בר יוחאי. אבל הזכרתי שכף החיים אומר, כל הדברים האלה, כל הטעמים נכונים, אז חייב להיות שיש משהו ביום הזה שהוא יום מיוחד. ואני רוצה להסביר מה שרב חיים ויטל כותב בשעה קבורית, ואני לא אומר דברי קבורה, אני לא מקובל. הדברים הם דברי רמז יותר משהם דברי קבולה, ואני רוצה להסביר אותם בשפה פשוטה שכל אחד יכול להבין, כי במקורות האלה לפעמים הדברים נכתבו ברמז ובקיצור. מה זה ל"ג בעומר? למה היום הזה הוא יום שמחה? למה היום הזה יום מיוחד? אז מקובל לחשוב, בגלל שרב שמעון נסתלק, ולכן היום הוא יום מיוחד. לא, ההפך הוא הנכון. בגלל שהיום הזה מצד עצם טבעו הוא יום נשגב ויום גדול ויום קדוש, ולכן היום הזה זכה לכמה וכמה אתרות. ביום הזה פוסקו מגפו, ביום הזה רב שמעון עולו בשר השמיימו, ביום הזה רב עקיבא שמח את תלמידיו. אז מה מיוחד ביום הזה? אולי אני יכול לקבל סידור פשוט. אז כאשר אנחנו אומרים סבירס ואימא בכל יום ויום, לא כולם שמים לב שמתחת לספירה יש כל מיני דברים. מה הם? מה הם הפסוקים האלה והמילים האלה? למשל היום בלילה, אז אנחנו ספרנו אחד ושלושים יוים, אז בסידור כתוב יוידוכו ברויב תפרש שבהויד. מה הדברים האלה? אז כל אחד יודע ששבע שבועיים זה שבע ספירות, וכל אחד משבעת הספירות גם הוא מחולק לשבעה, אז כל יום מן השבוע הוא אחד משבע ספירות. אבל אחרי ספירות ואימו, הליטאים אומרים ספירות ואימו בעל פה, אז הם לא רואים את כל האותיות הקטנות האלה. סך הכל זה ברכה וספירה, אבל אצל חסידים ספירות ואימו זה הגנץ העסק. הגנץ העסק אומרים לשם יחוד לפני, ואחר כך מה שפגמתי בספירו ורבוי נשאלו אלא מאחרי. ויש פרק אחד מפרקי התהילים שאנחנו אומרים אחרי ספירה סוויימו, והמנצח מנגינו יסמיזמה לדוד, וגם התפילה אונו בחויח. ובשני אלה יש ממטס תאיבויס, והם מחולקים מילה אחת, תיבה אחת, לכל יום מימי הספירה. אז בליל ל"ג בעומר זה אלוקים, יודוכו עמם אלוקים. אלוקים זה ל"ג בעומר. ורב חיים ויטל גילה בשער הכבוניס, ביום ל"ג בעומר אלוקים, כל אחד יודע שאלוקים זה תוקף מידס הדין. מכל השמות של הקדוש ברוך הוא, אלוקים תמיד מצביע על מידס הדין. שם אלוקים הופך להיות שם של רחמים כאשר שלושת האותיות הפנימיות למד, ה', י', הופכים לחוף ד', ט'. וכל הקונטרסים שתקברו על סביב סוויימר, אתם תפגשו את השם הזה, א' חוף ד' ת' מם. מה פשר השם הזה המשונה שאנחנו לא מכירים? הא' והמם, האותיות החיצוניות, נשארו בעינם משם אלוקים. מה שהשתנה זה שלושת האותיות הפנימיות. באלוקים יש למד היוד, ובשם של רחמים, כאשר דין הופכת לרחמים, למד היוד הופכים להיות חוף ד' ת'. הסברנו הרבה פעמים שהרחמים הגדולים ביותר הם הרחמים שיוצאים ונובעים ממידס הדין. זה יסוד שכתוב בהרבה ספרים. בסדר הגרו, באשרי יבוא לציון, כתוב על הפסוק בגבורוי ישע ימינוי, שבפסוק הזה יסוד שלפעמים מידס הרחמים מושפעים מתוך מידס הדין. הלו ימין זה תמיד רחמים, שמאל דויכה וימין מקרבת. גבורוי זה דינים, ובפסוק הזה כתוב בגבורויס ישע ימינוי, שגם מידס הדין משפיע על רחמים. ולכן אומר הגאון, אומרים אכל כל חיים בחסד דווקא בברכס הגבורויס. הברכה השנייה בשמונה עסק קרויה ברכס הגבורויס, ושם אומרים אכל כל חיים בחסד. בבני יסוס הוא מסביר שכאשר דין משפיע על רחמים ודין נהפך לרחמים, אלה הרחמים הגדולים ביותר. בדרך כלל אני מרחיב ומעמיק בסוגיה זו בימי הסוכויס. אלה הרחמים הגדולים ביותר. וכך כותב הרמב"ן על הפסוק מימינוי איש דס לאמוי. אומר הרמב"ן שבפסוק הזה יש סוד גדול. שוב, שמאל זה דין, ימין זה רחמים. מים זה רחמים, איש זה דין. אז איך יכול להיות מימינוי איש דס לאמוי? איש זה דין וימין זה רחמים. מידס הדין בשורשה היא רחמים, מאיתו לתי צרוס. רבנו הגודל
בהרבה מקורות במדרש חז"ל רבי עקיבא מוצג לנו כגדול התנאים, ורבי עקיבא הוא זה שלימד אותנו תמיד לומר כל דיו ודרחמונא לתו עובד. רבי עקיבא היה תלמיד, אחד מרבותיו של רבי עקיבא היה נחום איש גמזו, הוא לימד אותנו לומר גם זו לטויבו. יהודי צריך להאמין שגם מידס הדין בשורשו בפנימיותו הוא רחמים, וכאשר הדין הופך לרחמים, אלה הרחמים הגדולים ביותר. אומר רב חיים ויטל, אלוקים של ל"ג בעומר ביום הזה נהפך לשם של רחמים. איך מידס הדין הפכת לרחמים? למד היוד הופכים להיות חוף דלת תת, ואני אומר למה האותיות הפנימיות הם שמתהפכים ולא החיצוניות. זה בא לרמוז שהפנימי של מידס הדין זה רחמים, בחיצוני זה נראה מידס הדין, אבל אנחנו צריכים להאמין שבפנימי יש, גם בדין יש רחמים, ולכן רק האותיות הפנימיות מתהפכות. ואיך הן מתהפכות? שימו לב רבותיי, כל אות הולכת קדימה או אחורה, היא הולכת לכיוון ההתחלה. הלמד מתקדם לחוף, ההי מתקדם לדלת, והיוד לתת. וגם זה רמז, אלה התוספות שלי, זה כבר לא כתוב שם בשער הקבוניס, משום שחזל אומרים במדש אבא בתחילת החומש בפרשס ורשס, מתחילה אולו במחשוב הליבר ישראל במידס הדין, רואה הקודש ברוך השואה אינו נסקיים, הקדים מידס הרחמים למידס הדין, כך שמידס הרחמים קודמת למידס הדין. וכאשר אלוקים הופך להיות שם של רחמים, האותיות הפנימיות שמצביעים על הפנימיות של מידס הדין הם שמתקדמים, כי הקדים מידס הרחמים למידס הדין. הלמד הופך לחוף, ההי לדלת והיוד לתת, וכך מידס הדין הפך את הרחמים. אומר רב חיים ויטל, שלושת האותיות האלה שהם התגלמות הרחמים שבדין, חוף דלת תס, הם בגמטריה למד גימל, וזה רמז ללג בעומר. ביום הלמד גימל של ימי הסבירה מידס הדין הפך את הרחמים, כאשר שם אלוקים הופך להיות לשם אחר, א' חוף ד' תס מם. אומר רב חיים ויטל, לכן היום הזה מצד עצמו הוא יום נשגב, יום של רחמים מרובים, יום שגם מידס הדין משפיע על הרחמים. וכנגד חמשת האותיות של שם אלוקים, רב עקיבא שמח 15 אבויסינו שבדורים. אנחנו צריכים לדעת שאין מקריות, אין מקריות ביסוד הסאמונה, אין מקריות. למה רבסינו שבדורם היו חמישה? גם בזה יש טעם, כנגד שם אלוקים חמשת אותיות. ולכן רב עקיבא ביום ל"ג בעומר כנגד חמשת אותיות של שם הרחמים שמח 15 רבסינו שבדורם, וכאשר מידס הדין נהפכה לרחמים אז פוסקו המגפו, כל העניינים האלה. וביום הנשגב הזה גם רב שמעון ביחוי עולה בסערה השמיים מתוך שהוא מגלה סוד הסוד. אז זה קצת הסבר על יום ל"ג בעומר, מקור הדברים ושורשם כפי שאמרתי בשער הכבוניס של רב חיים ויטל. השתדלתי לפשט את הדברים ולהסביר אותם בשפה פשוטה ששווה לכל נפש, עם קצת הסברים וקצת תוספות. אז היום הזה ל"ג בעומר בא עלינו לטובה, זה יום שבו פוסקה המגפה, יום שרחמים מרובים מתגברים בעולם כולו, יום שבו רב שמעון בר יוחאי עומד ומסנגר על כלל ישראל כפי שאמר בחיים חיוסוי, יוכל אני לפטור אז קלו אלם כולם מנדים, כך אמר רב שמעון בר יוחאי במסכת סוכה דף מ"ה. יש קונטרס נפלא עד למאוד בשם הילול רבו שכתב הבן איש חי, אני מתפלא שלא מדפיסים את זה בכל ל"ג בעומר. הבן איש חי כתב סדר לימוד לל"ג בעומר, בעיקר ממאמרים של רב שמעון בש"ס ומדרושים בזויר, אבל הוא כותב שם דבר מעניין, שבעצם היום הזה הוא יום שמחה לא רק של רב שמעון, יש עוד שותפים בשמחה הזו. קודם כל רב עקיבא הגדול, שכולם היו תלמידיו, וגם רב שמעון היה תלמידו. הלו ביום הזה רב עקיבא שמח את 15 אבויסינו שבדורם, ולכן אומר הבן איש חי, מי שנמצא בגליל ביום הזה, אם הוא יכול, שיפקוד גם את קבריהם של רב מאיר בר הנס, של רב יהודה בר אלוהי, הם היו חבריו של רב שמעון, לא משום שהם מקנאים בו, אני בטוח שלא, אין קינא במלאכי השורש, הם לא, יכול להיות בכלל שהם נמצאים במירון ל"ג בעומר, אני לא יודע, לא יודע. וכך כותב הבן איש חי,
שצריך לפקוד גם את קבריהם של רבי יהודה בר אלוהי, של רבי מאיר בר הנס ושל רבי עקיבא בן יוסף, ויהיה רצוי שביום הזה באמת יתהפכו כל מידות הדין לרחמים, וכל מידות הדין יתמתקו בשורשם, ורב שמן ורב עקיבא וחבריהם ילמדו זכוס על כל בית ישראל. והלוואי שתפסק המגפה, כמעט אפשר לומר שיש היום מגפה בעולם, כל יום ויום ובשורות איוב שלו, וכל כך הרבה אנשים צעירים שצריכים רחמי שמיים מרובים, כל כך הרבה אלמנות ויתומים ואלמונים, וכל כך הרבה צרות וחולים. אז יהיה רצוי שבלג בואים רבו עלינו לטויבו, כאשר מידות הדין תהפך לרחמים, שתפוסק המגפה, שנדע רק בסוירי סטויבו, שרב שמן ילמד זכוס וזכוס היתוגן עלינו ועל כל עמי בית ישראל, שנדע רק ישוע איס ונחום איס, ונזכה בקרוב לשמחה הגדולה של כלל ישראל, בביאת גואל צדק במהרה ובימינו אמן.